ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק ראשון ספר, אנחנו כמו שאמרנו בפעם הקודמת, כאן העיסוק שלנו יהיה להיפגש עם אותם גדולי עולם. אז לכך ובהתאם לזאת אנחנו נהיה עסוקים בכלל בספר ישוע, בעיקר במפגש עם יהושע, עם הממשקים שלו בינו לבין העם, בינו לבין האויבים, בינו לבין משה רבנו, בינו לבין התורה. זה יהיה העיסוק המרכזי, בינו לבין אשתו אפילו. יהיו הרבה מאוד עיסוקים בזה, במפגש עם האישיות הגדולה הזאת שנקראת יהושע בן נון. סוף סוף משה קיבל אומנם תורה מסיני, אבל מיד הבא בתור זה מוסרה ליהושע, ועם האדם העצום הזה אנחנו הולכים להיפגש. אז בואו נתחיל, בסדר? בואו נראה איך נפגשים איתו. ככה: ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. שימו לב, כל מה שקראנו זה סך הכל שלושה פסוקים. הדמות הראשונה שאיתה אנחנו נפגשים בספר יהושע, היא בכלל לא יהושע בן נון, אלא משה רבנו. שימו לב, שלושה פסוקים, יש כאן ארבעה פעמים את המילה משה, ובכלל בכל הפרק כתוב 11 פעמים את המילה משה. וכאילו זה משהו שמצריך בירור. בואו רגע נתאר לעצמנו, בואו נמחיש את זה, בסדר? אנחנו, יש ראש ממשלה, ראש ממשלה התחלף, ומגיעים לראש הממשלה החדש ואומרים לו: אוי כמה אבלה הארץ על מותו שבטרם עת של ראש הממשלה הקודם, ואיזה מדהים הוא היה וכמה נפלא הוא היה ואיזה מקסים, והלוואי וגם אתה
שתהיה שוב מסתונה,
רגע נגיע לזה, והלוואי וגם אתה תזכה להיות קצת כמותו, כאילו, ונאום כזה. איך ראש ממשלה כזה ירגיש? קודשים אותו, מה אתה אומר?
מחיב לו.
לא יכול להזכיר את הקודם, זה ככה פוגע.
פוגע, מעליב, כאילו זה כזה לא. אנחנו לא רואים אף סימן שאלו היו התחושות, זאת אומרת שזה היה מאוד טבעי אם זה היה. אנחנו לא רואים סימן כזה, אלא אנדרבה רואים את סימן הפוך.
סימן כזה. כמו שעם ישראל רוצה להרוג אותו. שהוא איבד 300 הלכות, התצלנו עליו.
בואו נשאיר את הסוגיה הזאת כשלעצמה. אבל קודם כל המפגש העצום עם משה רבנו, המפגש העצום של יהושע עם משה רבנו מצריך בירור, אתה יודע? אגב, איך יהושע בן נון בכלל מוגדר? משרת משה. זה כאילו, שמתם לב, לא תפ"י, לא סגן, לא המחליף, לא ראש הממשלה, לא, אלא משרת משה. אתם יודעים מה ההבדל בין משרת לבין שכיר? שכיר ומשרת, לשניהם יכולים להיות את אותם תנאים. אפילו יש מובנים מסוימים שלמשרת, לעבד, יש תנאים יותר טובים. כי לדוגמה, שכיר שאתה עובד, שכיר שנמצא ב... שעובד אצלך, ואתה מוכן לישון, אתה לא מחויב לתת לו את הכרית שלך. אבל אם הוא העבד שלך, אתה מחויב לתת לו את הכרית שלך. כאילו, ואתה תישן על הרצפה. עכשיו, כלומר, עבד ושכיר בהרבה מובנים הם מאוד דומים. אז למה עבד זה כזה נורא ושכיר זה די נורמלי? סיבה מאוד פשוטה: שכיר הוא עצמאי, הוא בן אדם שעומד בפני עצמו, והוא בא ומוכר לך משהו. הוא מוכר לך זמן, הוא מוכר לך כוח עבודה, מוכר לך משהו. עבד משועבד אליך, כל הרצונות שלך זה מה שהוא יעשה, אין לו שום רצון חוץ מהרצונות שלך. זו התמסרות מוחלטת. עכשיו שימו לב, בואו רגע נלך עם התובנה הזאת. יהושע הוא משרת משה, שמתם לב? לא תלמיד, לא סגן, לא אלטרנטיבה, הוא לא. כל זה מה שהיינו מצפים שהוא יהיה, הוא לא. הוא מעולם לא ייצג אלטרנטיבה, הוא מעולם לא רצה את זה, הוא רצה בדיוק הפוך. והאדם הזה נקרא משרת, מתבטל התבטלות מוחלטת. למי? לרב שלו. וכאן בעצם אנחנו מכניסים אותנו לסוגיה מדהימה, שבעצם היא סוגיה שבשביל בכלל לפגוש את יהושע בן נון, והסוגיה הראשונית, זה הכי, הכי בסיסית, יחס תלמיד ורבו. זה הסוגיה, על זה, עם זה אנחנו נתמודד. והשאלה הראשונה שאיתה אנחנו, זאת הסיבה שבגללה הפרק הראשון אנחנו בכלל לא מתמודדים עם ישוע, אנחנו כמעט ולא נפגשים איתו, אלא אנחנו נפגשים עם רבו, הוא עיקר הסיפור. וכל הזמן אנחנו עסוקים איך להשלים את החלל אחרי שרבך מת, אז בואו נשלים את החלל של איזה נורא זה שרבך מת, אז בואו ננסה לשקם את ההריסות. כלומר, יוצא מצב כאילו שהתלמיד הזה, אמנם הוא עכשיו המנהיג, אבל התלמיד הזה חווה חוויה, בחוויה האישית שלו, מבחינתו הוא איבד את סוג של מקור החיים שלו. אבל בואו נראה את זה צד, צד אחרי צד, קצת נבין את זה, נפרט את זה. אלדד ומידד, בואו נחזור רגע במדבר, נראה לי יהודה, נכון, איפה מה כתבנו? במדבר י"א כ"ח, פרשייה מאוד מפתיעה לגבי היחס בין יהושע לבין משה רבנו. אלדד ומידד מתנבאים במחנה, מקבלים נבואה, ואז נבואה זה דבר טוב, נכון? ככל שאנחנו יודעים, נבואה זה דבר חיובי. התורה לא אומרת מה הם מתנבאים, התורה לא מספרת לנו מה בדיוק היה שם, אבל חז"ל כן, חז"ל אומרים לנו י"א כ"ח, במדבר י"א כ"ח, התורה, אבל חז"ל כן מספרים לנו מה בדיוק היה שם. הם אמרו משפט מאוד פשוט. משה מת, וישוע מכניס את העם לארץ ישראל. זה מה שהם אמרו. עכשיו, המצב באותו רגע זה שמשה, המנהיג הגדול, העצום, הקריזמטי, ההוא שכשהעם היה שפל וירוד, עם של עבדים, היה מסוגל להגיע לאדם החזק בעולם, לפרעה מלך מצרים, להפוך לו שולחנות ולהם עליו, ולהגיד לו, אם אתה לא משחרר את העם שלי תוך כך וכך זמן, אני נכנס בך, פעם אחרי פעם, ומכה בו, וזה האישיות, איזה אישיות קריזמטית, מדהימה, סוחפת, לוקחת עם שלם אל המדבר, אל הלא נודע, והעם נסחף אחריו. ופעם אחרי פעם מוכיח את המנהיגות שלו. משה רבנו עולה לקבל את התורה, כאילו זה הדמות, זה דמות מדהימה. עד היום אנחנו עדיין כאילו מתפעלים כל כך ממשה רבנו. בסוף משה קיבל תורה מסיני, כאילו כל התרבות שלנו, כל זה על האדם הזה, אדם שהוביל אותנו במשך 40 שנה במדבר, זה הדמות, תופס מקום כל כך מרכזי בעם ישראל, לא רק אז אלא עד היום. והנה מישהו מתנבא שאותו מנהיג מת, ועכשיו התלמיד שלו הוא שיכנס לארץ. היה אפשר לחשוב שאותו תלמיד יהושע בן נון מיד יתנפח, זה גבר, אני הולך להכניס את עם ישראל ווואלה אני הולך לחקק בספרי ההיסטוריה, איזה גבר, מיד מדביק את הקנפץ שלו על המדים ומתחיל להימתח וזה, כאילו. ויהושע בן נון מגיב תגובה בדיוק הפוכה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר, אדוני משה להם. תכלא אותם, תכניס אותם לתוך הכלא, זה לא בסדר מה שהם אומרים. הם התנבאו, נבואת אמת. כולם יודעים שזאת נבואת אמת, וברור. זה לא, השאלה היא לא האם זה נכון או לא נכון, אלא עצם זה שהם אמרו את הדבר הזה. עכשיו, אתה עומד מול העבר. לא הייתי רוצה, אפילו אם הם לא היה מגיב את זה, רק סתם שותק, אפילו לא מחייך, יהושע בן נון היה יכול להחליק את זה. ואז היה נשאר איזו אמירה מדהימה, מפוצצת במחנה, חבר'ה, זה המנהיג הבא, זה ראש הישיבה הבא, זה ראש הממשלה הבא, הנה הוא. כבר וואלה, איך זה מפאר לו את הרזומה, את האגו, והוא מגיב בדיוק הפוך, וגם בקיצוניות. שמעתם פעם על אדם צדיק עליון שהולך ואומר על נביאים, תכלאו נביאים בגלל שהם התנבאו? מה מטריד, מה מדגדג ליהושע בן נון? החלק הראשון של המשפט או החלק השני? זה שמשה מת או זה שהוא נכנס לארץ?
הראשון.
זה מדהים. יהושע, מבחינת יהושע בן נון, זה שאלדד ומידד מדברים על זה שעל מות משה, מבחינתו זה חורבן החיים שלו. הוא כאילו, הוא, כל החיים שלו זה משה רבנו. הוא יוגדר לאורך כל הפרשיות, הוא יוגדר בתור משרת משה. משרת משה זה לא הלמדן הכי גדול. האם גיוני מאוד שהוא היה למדן הכי גדול בישיבה של משה רבנו? מי הסתם. אבל לא חייב להיות. יכול להיות שהיו כאלו שאמרו חידושים יותר מפולפלים ממנו. אגב, אחד מהם, קוראים לו עתניאל בן קנד, איפה שיושע בן נון לא הצליח לחדש חידושים, עתניאל בן קנד כן הצליח לחדש חידושים. יכול להיות שאפילו יושע בן נון לא היה החדשן הכי גדול. אבל היה שם משהו מאוד עמוק. היה שם יחס נפשי. יחס נפשי של משרת, של מתבטל. זה בדיוק הדוגמה הראשונה שיש לנו לכלל גדול שנקוד ננקט בחזל, גדול שמושע יותר מלימודה.
איפה כתוב שהוא שימש אותו?
מה?
הוא לא יצטק לו מים אבל על ידיו.
זה שכל הזמן חוזר בתור המשרת, זה הביטוי. אגב, יש עוד מקום אחד שהוא באמת מקום מפתיע, שבו אנחנו רואים, מה? זה בחזל, נכון. חזל אומרים שמה הכוונה והוא נער, מה זה הכוונה נער? שהוא היה מכין את הבית מדרש וסוגר אותו. הוא היה ראשון והאחרון. בסדר, הוא תמיד היה, כאילו, הוא פותח את הבית מדרש וכאילו מכין את הכיסאות ומכין את המורחה. הוא היה מכין את הכיסאות ומכין את הכל אל הבית מדרש, וגם היה סוגר, מסדר אחר כך בסוף. זה אמנם נכון, זה בחזל. אבל יש גם סתם דוגמה מאוד פשוטה בתורה עצמה. בתורה, סתם דבר מאוד פשוט, קוראים לרבונו של עולם, הגיע באיזשהו שלב בהר סיני, קורא למשה רבנו לעלות להר סיני, לקבל את התורה. ואז קורא דבר מפתיע, שמות כ"ד, סוף אני לא חייר
י"ב,
כן י"ב. ויאמר השם אל משה, עלה אל היערה ויהיה שם ויתנה לך את דוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי להורותם. כלומר, על מי הציווי לעלות להר סיני? על משה רבנו. ואז פסוק מפתיע, פסוק י"ג, ויקום משה ויהושע משרתו. מי קרא לך? מי אמר לך לעלות?
זה ציווי משה כולל את יהושע?
כן. אין משה בלי יהושע. זה כאילו, זה שני דברים, יש תלמיד ויש תלמיד, לא יודע איך להבחין. יש כאילו, יש אדם שלומד, מתבשם, נהנה מהלימוד, כאילו יש איזה, ויש אדם שנדבק. זה דבקות בצדיק, אנחנו קוראים לזה בעולם החסידות. זה שימוש, או בחז"ל זה נקרא, יש ביטוי מאוד פשוט, נקרא שימוש תלמידי חכמים. אלישע יצק מים על ידי אליהו. כאילו זה הזוי. מה זה יצק מים על ידי אליהו? קיבל ממנו את כל הקצות, כל הנתיבות, כל השח, כל הסמה, כל השולחן ארוך, כל הגמרא, כל הנבואה, כל הנסתרות, הכל הוא קיבל ממנו. מה אתה אומר לי? שהוא נתן לו ידיים. הביא לו כוס תה בתחילת השיעור. כאילו, מה... כן, זה עיקר הסיפור. עיקר הסיפור הוא, ההבדל, זה לא, השאלה היא, זה לא האם אני לומד, מתבשם מכל מיני תובנות מדהימות, מרתקות, ממש יפות, על כל מיני דברים בעולם הרוח, אלא זה שאלה האם אני דבק. זו שאלה אחרת
לחלוטין. אתם יודעים מה ההתחלה של יהושע? זאת אומרת, איך הוא הגיע לזה? וזה היה יכול להיות כאילו כל אחד אחר, למה דווקא... יש לנו מקורות על זה?
המרגלים.
רגע, לא, זה עוד לפני המרגלים.
זה עוד לפני כן, הרבה לפני.
מה זאת אומרת? איך יהושע בונה את זה בינו לבין עצמו? זה משהו, זה אחד מהדברים שהמדהימים בתורה, זה פתוח לכל אחד. זה לא שיהושע אפילו לא מאותו שבט, הוא בכלל משבט אפרים. הוא לא, כאילו, זה לא קרבה משפחתית, זה לא שום דבר, זה פשוט דבר מאוד פשוט. הוא מבין מה זה משה רבנו, והוא הולך אחריו. איך זה נקרא בדברי חז"ל? הוא לא לומד ממנו, הוא הולך אחריו, משהו אחר לחלוטין. איך זה נקרא בדברי חז"ל? אם דומה עליך רבך כמהלך השם צבקות, למד תורה מפיו. מה פשט? הרי בסוף, מה זה? איך אני אלמד ממלאך? אני לומד מהרב שלי. איך הרב שלי נהיה דומה עליי כמלאך השם צבקות? כאילו גם בינינו, הוא גם בסוף בן אדם. הוא לא מלאך. אז איך הוא נהיה דומה? הוא דומה, אבל הוא דומה עליך? אני לא הבנתי. אם הוא מלאך, אז הוא מלאך. אז מה זה דומה עליי? מה, אני משחק משחקים? אני עובד על עצמי? לא. דומה עליך כמלאך השם צבקות, זו אמירה אמיתית. יש מלאך שריבונו של עולם שלח ללמד אותך תורה. ללמד אותך תורה זה לא בשביל להסביר לך סברה מדהימה בקצות. לא זה הסיפור. אלא יש תורה אלוקית, עצומה וגדולה. אבל היא עוברת בצינורות. ויש צינור מאוד מאוד מסוים שמתאים לך. שמנגן לך את המנגינה הנכונה בנפש שלך. הכל, כולם קדושים, כולם תיאורים, הם כולם גדולי עולם. אבל יש תמיד חכם אחד ספציפי מסוים שגורם לי להתקדם. זה משהו אחר לחלוטין. זה לא השאלה מי יותר חג'ן, מי יותר, זה לא הסיפור בכלל. אלא מי מדבר אליי. אם דומה עליך רבך, הרב שלך. לא של אף אחד אחר. כי מבחינתך זה באמת נכון, גם אם הוא מדבר לעוד כמה. אבל אם הוא מצליח לגעת בנפש שלך, אז הוא שליח אלוקי לדבר אליך. להוביל את התורה הגדולה מסיני, מר סיני, את התורה האינסופית, האלוקית, הזה, הוא הצינור הספציפי שמתאים לך, לצורה שלך, לאיך שהאישיות שלך בנויה, לאידיאולוגיה שלך, למה שאתה בנוי, למשפחה, לזה, הוא בדיוק מי שמתאים. אז כן, הוא המלאך שלך. זה לא פיקציה, אנחנו לא עובדים על עצמנו. זה נכון. הוא באמת המלאך שנשלח מריבונו של עולם. המלאך זה שליח. הוא השליח האלוקי בשביל להעצים אותך. וזה מייצר משהו אחר לחלוטין. זה לא שאלה, מה שזה בונה, זה לא בונה קשר, לא יודע מה, שכלי. כאילו רק קשר שכלי, אלא קשר נפשי. ומה יותר גדול, הקשר הנפשי או הקשר השכלי? כאן מתברר דבר מדהים, הנפשי. כלומר, יכול להיות שאתם, שניכם מבריקים, שניכם שתים בכל השס, בכל הפוסקים, בכל הנפטרות, שולטים בהכל, אבל לא זה הסיפור. העיקר הוא זה הקוסטלי. יציקת מים. אז זה שאתה תהיה מוגדר, משרת, משה. זהו. אגב, אומר כאן הרלב"ג דבר מדהים, למה יהושע בן נון זכה לנבואה? בגלל שהוא משרת. זהו. איך זה קרה שיהושע בסוף ספר דברים, מה שקורה זה שמשה רבנו מעציל רוח הקודש על נו, מעציל רוח הקודש על יהושע בן נון. איך זה קורה? איך הדבר הזה קורה? מה, הוא כאילו אומר לו, הנה, פוס, כאילו נותן לו את זה, תופס את זה ענן וזורק על יהושע? לא, אלא יש כאן קשר נפשי ארוך מאוד שנבנה במשך שנים על גבי שנים. לא ביום אחד, לא בפעם אחת, אלא בעקביות וברצינות ובעמקות ולא להרפות לרגע, ולא להרפות מהרב. הוא הבין שזה הרב שלו, שזה הרב שמדבר, הוא לא עזב אותו, כל הזמן היה איתו.
גם לא נשאר למטה בער, הוא עלה איתו.
נכון, הוא עלה איתו, הוא נשאר איתו בער.
נשוב.
מה?
נשוב אומר נשוב.
כן,
ברבים.
גם כשהם חוזרים, הם חוזרים שניהם ביחד, הם חוזרים מהר סיני ביחד. ישוע לא חטא בחטא העגל. כלומר, ויהושע, בגלל שהוא מזהה את הדבר הזה, הוא זוכה לרוח הקודש, לא בגלל איזה קטע טכני, אלא בגלל שהוא משה רבנו, ומשה רבנו חווה רוח הקודש, אז זה גם יהושע. יש לפעמים אפשר ממש לראות את התלמיד שאשכה מדבר כמו הרב שלו, כאילו אתה כאילו מדבר, או לפעמים עם אותם תנועות ידיים, וזה לא קטע טכני, לא יודע מה, אלא הוא כל כך נדבק, הוא כל כך נקשר, הוא כל כך כאילו נבנה ממנו, שכן הוא מקבל ממנו את הכל, מקבל ממנו עוד הרבה דברים שמעבר לעוד איזה חידוש מבריק, עוד איזה תובנה מדהימה, עוד הרבה מעבר לזה. סתם דבר, אני זה הוא, אני זה אותו. זאת הסיבה שבגללה כמה פעמים אנחנו מוצאים שמשה רבנו, כשהוא מדבר על יהושע, הוא אומר, הוא משתף אותם ביחד, אחד מהמקומות זה באמת בהר סיני, עוד פעם בעמלק, במלחמה עם עמלק, לך בחר לנו אנשים, בחר לנו, אנחנו ביחד בוחרים אנשים, אתה בוחר, אבל אנחנו בוחרים ביחד.
משה גם מחזיר לו קשר.
כן, כלומר, יש איזה, זו תובנה שבעצם אנחנו סוג של אותו אחד. איך זה נקרא, אגב, בדברי חז"ל? קשר של אבא ובן. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו.
למה פה זה משרת ואדון?
מה? זה אותו עניין, זה פשוט הבחנות שונות. משרת ואדון זה מתייחס בעיקר להיראה, להתפתלות. ואבי, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, זה מה שאלישע, אבי אומר, כשאליהו הנביא עולה השמיימה, הוא קורא לו אבא. הוא לא קורא לו כבוד הרב משהו, לא, כאילו אבא, אתה אבא שלי. ואבא הוא יותר מי שהוא יותר על צד החיוב, הוא יותר מי שעסוק בלהוציא על הפועל. טוב, בואו לא ניכנס לדקויות האלה, אני רוצה רגע להישאר עוד בסוגיה שלנו. כלומר, אפשר להיפגש עם אנשים עצומים כאלו כמו יהושע שנדבק כל כך ולחשוב, וואו, איזה מסכן, כאילו יש איזה צד כזה שאנחנו יכולים לחשוב, טוב, הוא ממש, כל דבר, הוא רק אומר משה רבנו, חבר'ה, לא, לא, אל תשאלו אותי, משה זה העיקר, לא, אני לא הסיפור פה, זה, לכו למשה. יש איזה מין, זה יכול להתאפס כאילו, שהוא ממש לוקח כל החיים שלו, שם אותם בצד, והוא נמחק בעצם, כאילו הרב שלו הוא עיקר הסיפור, והוא בצד, ואז בעצם זה קצת מוחק אותו. הרבה פעמים גם תלמידים, תלמיד יכול להרגיש מצד אחד את הרצון לשם, מצד שני, כאילו מרגיש שזה זה בעל חשבוני בהרבה מובנים, זה כאילו זה, ואני נמחץ כאן. בהרבה מובנים זה גם אגב נכון. יהושע בן נון באמת היה אבל, היה לו קשה עם העובדה שמשה רבנו לא נמצא, הוא לא יודע איך לאכול את זה. בתחילת הדרך הוא מגדיר את עצמו, כן, אני משרת משה, ומשה איננו, ואני לא יודע מה לעשות, והוא מלא בחוסר ביטחון, והוא לא יודע איך לעשות את זה, ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך. השורים הבאים, איך זה, במה זה מתבטא, אבל הוא אכול, זה קשה לו, זה מורכב לעובדה שהוא בלי משה רבנו. פתאום מאחורי הקלעים, הוא נהיה, מי שצריך להוביל, מי שצריך להכריע אחרות, וכשזה היה בעצם התפקיד של משה רבנו, לא פשוט לו, לא פשוט לו הסיפור הזה. אז רגע, אז כן, אז בזה שאני נקשר אל הרב שלי, בזה שאני באמת נדבק בו, בזה שאני באמת מקבל ממנו, אז אני קצת נמחק. באופן מדהים, ספר יהושע נפתח בהגדרת יהושע בן נון בתור משרת משה, נכון? אבל ספר יהושע מסתיים בהגדרה מעניינת. יהושע כף ד' פסוק כף ט', והיא אחרי הדברים האלה וימות יהושע בן נון עבד השם.
ממש של משה?
לא עבד משה, עכשיו הוא עבד השם, בין 110 שנים. מדהים. יוצא כאן דבר מדהים. דווקא אותו אחד שהתבטל לחלוטין לרבו, ההוא שלא ראה את עצמו בכלל, שם את עצמו בצד, הקדיש את עצמו לגמרי לרב ולתורתו, דווקא הוא מי שבסוף הוגדר עבד השם. בפסוק הראשון של יהושע, מי הוגדר עבד השם? משה רבנו. בשביל שיהושע בן נון ימשיך להיות בעצם ההמשך של משה רבנו, הוא צריך להתבטל אליו לחלוטין. בשביל שהוא יהיה עבד השם, בדיוק כמו שמשה רבנו היה עבד השם, אז זה מתחיל בקודם כל להתבטלות. לאורך כל ספר יהושע, יהושע בן נון הולך להיות מנהיג נחרץ, שהוביל את העם לניצחונות מזהירים מול 31 נסיכויות. סתם רק קחו דוגמה אחת לאיזה עוצמה יש לאדם הזה. פעם אחת, באחת מהמלחמות, הוא לקח את כל הקצינים הגבוהים של האויבים שלו, השאיר אותם בחיים, הביא את הקצינים שלו, השכיב את האויבים על הרצפה, אמר לקצינים שלו, חבר'ה, שימו את הרגליים שלכם על הצוואר של האויבים, וככה ריבונו של עולם ייתן לכם את כל האויבים שלכם. לקח חרב, חיסל את כולם, חיסול ממוקד, לא בדיוק איזה דמות של בן אדם מתבטל, בסדר? הוא יודע בדיוק איך לבטל אחרים. כלומר, לאורך כל ספר יהושע, אנחנו נראה מנהיג נחרץ, שיודע איך להיאבק בתוך העם שלו, ויודע איך להיאבק מחוץ לעם שלו, ויודע איך להנחיל נחלות, ויודע איך להתמודד עם הרבה מאוד מורכבויות.
אין אבל... גם חטאים בספר.
מה?
אין גם חטאים בספר, זה חוץ מחטא של אחד.
כן, אנחנו נראה עוד כמה פעמים שזה לא חטאים גמורים, אבל כן, נכון. נכון, הספר הזה אין בו כל כך הרבה נפילות, נכון. אבל זה מדהים. דווקא העובדה שהוא מתבטל, דווקא העובדה שהוא מתחיל בתוך חס, ואחר כך קטט, הגמרא בסוף ברכות מדברת על איך לומדים תורה, אז היא דורשת על המילה הסקט, חס, ואחר כך קטט. קודם כל, שקט. אחר כך תתחיל לשבור ביקושיות. תתחיל, קודם כל קבל, קודם כל תשמע, קודם כל תפנים, קודם כל תבנה את עצמך בבפנים. אחר כך, מה שיצא ממך זה משהו גדול יותר, משהו עצום יותר. זה לא בגלל ש... זה לא איזה מין, לא יודע מה, סתימת פיות. אלא בוא תיכנס לאיזה מין עמדה של מקבל, של להפנים, שזה יהיה אתה. שאתה והתכנים שהרב שלך חי אותם, זה יהיה אותו דבר, שהם יעברו אליך בצינור הכי ישיר שרק אפשר, יוטמעו בך, ועד אחר כך, כשהרב שלך לא יהיה, אותם תכנים יפרצו ממך בעוצמות מדהימות, אפילו במקומות שבהם הרב שלך לא היה מסוגל להגיע אליהם. משה רבנו לא היה מסוגל להיכנס לארץ ישראל, הוא לא מנהיג ארץ ישראלי, זה לא מתאים לו. יהושע בן נון הוא מנהיג ארץ ישראלי, הוא מי שיכול להיכנס לארץ, ורק הוא. ואותם תכנים של משה רבנו, אותו עבד השם שמשה רבנו מוגדר, יהיה בסוף יהיה יהושע בן נון, אבל בגרסה ארץ ישראלית שמשה רבנו עצמו לא היה מסוגל להגיע אליה. כלומר, רק יהושע בן נון היה מסוגל להגיע למדרגה הזאת, אחרי שהוא התבטל, אחרי שהוא קודם כל אמר, אני מתבטל אל הרב שלי. אני, כאילו, הרב שלי הוא עיקר סיפור. מה?
עבד משה.
בדיוק, עבד משה, משרת משה. זה עולם שלם של אדם שפשוט לא סופר את עצמו בתור כאילו, מי יודע מה, אלא כל הזמן היה עסוק בלהצביע כלפי מעלה. להצביע, שימו לב, משה רבנו עיקר סיפור. לא אני. ודווקא זה מה שיצים אותו. עכשיו, זה כאילו, זה הפוך על הפוך. זו אמירה מאוד מורכבת, כי אנחנו רגילים לבדיוק הפוך. אם אני בא להצים אותך, אז אתה עיקר הסיפור. ואם מעצימים את הרב, אז הרב הוא עיקר הסיפור. לא. הרב הוא הסיפור לא בשביל הרב. הרב הוא, זה לא מעניין, זה לא הסיפור. הוא לא מעניין אותו כל הסיפורים האלה. זה לא, כל הכבוד, זה לא הסיפור. הוא לא עיקר ה... אלא זה ככה זה מעצים אותך. ככה אתה גדל, ככה אתה מתעצם, ככה אתה נהיה תלמיד חכם. אתה אומנם תמיד תהיה חכם, ואתה גם תמיד תהיה תלמיד. תמיד תישאר תלמיד. גם כשאתה תמיד חכם הכי גדול בעולם, אתה עדיין נשאר בעמדת התלמיד. ואם יבוא הרב שלך, ואם יהיה בתחילת תלמידים והוא פתאום יבוא, אתה עדיין, אתה תשב בשיעור שלו ותסכם, ואתה תרגיש באותה עמדה. כאילו, לא, גם אם אתה הרב הראשי, הרב הגאון, זה לא משנה איפה טיפסת. אתה תמיד תישאר בעמדת התלמיד. אנחנו בעם ישראל תמיד עסוקים להתקדם, אנחנו לא אף פעם, אצלנו אין חכמים, אלא גם כשיש חכם, הוא תמיד תלמיד חכם, הוא תמיד עסוק בלקבל, הוא תמיד עסוק בלהיפתח לאותו רב, לאותו שרשרת שבעצם קושרת אותו לסיני. אז נכון, עכשיו אני מדובר ברב מסוים שעסוק בדברים מסוימים, בתורה מסוימת, בהגדרות מאוד מסוימות. אבל הרב הזה הוא חלק משרשרת עצומה וגדולה עד משה לסיני. אז הוא השליח האלוקי, הוא המלאך שמאפשר לי להתקשר לשרשרת העצומה הזאת. אבל זה משהו. ודרכו אני מתחבר לשרשרת המדהימה הזאת. אז כן, בגלל שזה זה השליחות שלו, אז אני מתבטל אליו לגמרי. וכן, ואני אהיה עסוק בלכן לקוס תה ובל... ליטול לו ידיים וללכת איתו ביחד, לא בגלל שמה שחשוב לי זה הנטילת ידיים, ולא בגלל מה שחשוב לי זה הקוסטי, אלא בגלל הקשר הנפשי העמוק. הוא הרב, אני התלמיד, אני מקבל ממנו ויונק ממנו. ולא משנה לאן אתה תלך בחיים, הוא תמיד יישאר הרב שלך. הוא תמיד יישאר מי שמעצים אותך ומי ש... וזאת הסיבה שבגללה הוא מוגדר רב מובהק. רב מובהק זה לא רק בגלל שהוא הרב הכי רב שלך מכל שאר הרבנים, אלא בגלל שהוא רב מבהיק. הוא גורם לך להיות מואר יותר. בוהק, בוהק, בוהק זה אור. כלומר, רב מובהק זה מי שמייצר תלמיד מובהק. זה מי שמייצר תלמיד שהוא מואר כתוצאה מהרב שלו. והאור הזה לעולם לא קווה, הוא לעולם לא נגמר. הוא תמיד נשאר שם, הוא תמיד יהיה שם, הוא תמיד יעצים את האדם.
עד שהתלמיד, כמו הסברתי מה שהסברת עד עכשיו, שיש שלב שבו התלמיד באמת חי בצל של הרב שלו, ורק כנראה לאחר הפטירה של הרב שלו, שבו באמת נכנס והופך להיות דמות בפני עצמה, כשמוצאים את הרב בחוץ התמונה, אז בעצם מתחיל רגע הזוהר שלו. זאת אומרת, זה מחולק לשני זמנים, כן?
כן. אף על פי שיש כל מיני שלבי ביניים, כי בסוף לדוגמה, כשאדם לדוגמה יוצא מהישיבה ומתחיל ועושה כל מיני דברים, אז יש לו כל מיני פינות שבהם הרב הוא לא שם, במשפחה שלו ובעבודה שלו ובעוד כל מיני מישורים הוא נמצא כאילו לבד. אז זה נכון שבאופן כזה חותך מי המנהיג, אז כמו שפה, אז כן, אז יש תקופה של משה ויש תקופה של יהושע, וזה שני תקופות נפרדות בזמנים. אבל הרבה פעמים זה גם תהליך, כאילו זה שני קצוות וגם הולך על הציר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.